מי מושלם? יסודות המודעות העצמית, אנחנו בעמוד 42, אם אני לא טועה. כן, 42. הפעם הבאה שבה נהיה לחוצים ומתוחים מסיבה כלשהי, הפעם הבאה שמפגש, מפגש עם אירוע במציאות יוליד בנו לחץ ומתח, מצב נפשי ממש ממש לא אידיאלי לפתרון בעיות, בפעם הבאה שניקלע למצב כזה אנחנו צריכים לעשות עזרה ראשונה, אנחנו צריכים לשלוט במצב. מה נעשה אז? פעם הבאה שבה נהיה לחוצים ומתוחים מסיבה כלשהי שאיננה בדרגת חשיבות עליונה, קודם כל זה להבחין שהסוגיה עומד בפנינו, זה לא סוגיית האטום האיראני. קודם כל, להבין שמדובר סך הכל בבעיה שיחסית היא פעוטה. קודם כל, למקם את הבעיה בסדר גודל האמיתי שלה, שאיננה בדרגת חשיבות עליונה, נשאל את עצמנו. אחת, מהו האובדן שאנו חווים כעת? אמרנו הרי שהרגשת הלחץ והעצבנות נובעת בעיקר בגלל הדמיון שבאירוע המתרחש קיים פוטנציאל אובדני, סכנה, בין פיזית בין נפשית. אז קודם כל נעיז ונרשה לעצמנו לשאול את השאלה הפשוטה, מה בדיוק הסכנה שאני מדמה שתקרה כאן? כלומר, ברגע שאני מעביר את השאלה לשכל, אני מפקיע. אני מפקיע את הבעלות של השאלה הזו מידיו של הדמיון. אני מפקיע את הבעלות מידיו של הדמיון ומעביר אותו, את הבעלות אותה, לידי השכל. זה כבר מהלך מופלא. עצם עובדה שאני שואל את השאלה, אני מעיז בעצם להעלות את השאלה, מה בעצם הסכנה כאן? כלומר, אני כופר בהנחת היסוד שקיימת פה סכנה. אני כופר בהנחת היסוד שכאשר רצתי לאוטובוס והוא ברח בשנייה האחרונה, אני כופר בכך שיש פה סכנה. נשמע מוזר. כי מה אומר הדמיון? כאשר אני רץ אחרי האוטובוס ואני מאחר אותו בשנייה אחת, מה אומר הדמיון? מהי הסכנה או מה האובדנות שיש כאן? הדמיון אומר, טוב, זה כבר מוכיח שכל אגד הזה והנהג הזה זה אובדני, זה קיצוני. כן? זה קיצוני, קשה להתמודד עם המפלצת, כך אמרנו, שבעצם אנחנו יוצרים מתוך התפעלות יתר כתוצאה מאירוע. אז איחור אוטובוס או אפילו נפילה של שקל לתוך האסלה, כן? שהשקל נשטף אל תוך הביוב, אפילו הדבר הזה יכול להוליד בנו, אך, הפסדתי שקל, אפשר לחשוב, הפסדת שקל. מה בדיוק קרה? אבל אם אנחנו לא נוטלים את הבעלות על האירוע מידיו של הדמיון, האירוע הזה יכול להגיע לממדים נוראים. עד כדי כך שהוא פשוט מכריע אותנו בכובד שלו תחתיו. אז קודם כל, השלב הראשון הוא להעיז לשאול את השאלה הכפירתית. מה בעצם הסכנה בדבר? מה בדיוק הסכנה שהילדה שלי אוכלת את החביתה עם הידיים וכל הידיים מלאים ושומן והיא עושה ככה על הבגד? מה הסכנה שבזה? אני מסכים שזה דבר שצריך טיפול ודאי, אבל מה בדיוק הסכנה בזה? איזה ילדה גדלה לי פה בתוך הבית? איזה מפלצת? מי התחתן איתה? היא לא תמצא עבודה לעולם. מי יודע אם היא תאריך ימים? השגחה עליונה לא תוכל לסבול אותה מעבר לגיל כך וכך. כן? הציור הנוראי הזה. בואו נשאל את השאלה. מה הסכנה בזה שהיא מרחה, אכלה בידיים ומרחה את השומן על הבגד? מה הסכנה? שאלה מצוינת. מהו האובדן שאנו חווים כעת? האם זה אובדן כבוד? חשוב מאוד לראות באיזה מרכז תחושת האובדן פועלת עלינו. לפעמים האובדן יותר במישור הכבוד. מישהו לא אמר לי בוקר טוב. מישהו לא שיבח אותי על המעשה שעשיתי. אז מה יש פה? אובדן כבוד. אהה, טוב. שליטה. אובדן שליטה. חבר, שמערכת היחסים בינינו הייתה בדרך כלל מערכת יחסים של אני מייעץ לו, הוא נזקק לי, הוא שואל אותי מדי פעם, פתאום יש לו חבר אחר. הפסיק לשאול אותי בזמן האחרון. והנה אני מתבונן, ולאסוני, אני רואה שהוא יושב עם מישהו אחר, את אותם שיחות מפורסמות שהיו לנו, פתאום הוא מנהל איתו, והוא כבר לא זקוק לי. זורק לי איזה עצם של בוקר טוב, שלום, מה שלומך, איך הולך, אבל לא מעבר לזה. אובדן שליטה. קשה לי לשחרר עבדים בשנת היובל. קשה לי לשחרר בשנת היובל. שליטה. אז איפה אני מרגיש בדיוק את הסכנה האובדנית? בחוויית הכבוד, בחוויית השליטה, בריאות. בריאות. כואב לי קצת בצד. כתוצאה מזה שכואב לי בצד, אני עם פנים עגומות כל היום. מה קרה? בריאות. מה יש לך? קצת כואב לי בצד. אז מה, בגלל זה אתה נראה כך? כן, כי אם לי, כואב לי פה בצד, מה החיים שווים? איכות החיים שלי יורדת? ומי יודע? אולי זה מרמז על משהו מסובך יותר. מי יודע מה מתפתח בקרבי? מי יודע? מי יודע? רק רגע. סגור את האינטרנט. נתק את הקשר עם כל ההיפוכונדרים, הפחדנים, שמפחידים את עצמם ואת כל העולם. ובואו נדבר, דיברנו על זה כבר. אחד השיעורים, סיפרנו סיפור מעניין. אז באיזה עניין? כבוד, שליטה, בריאות, שינה. לא ישנת טוב הלילה, אתה בלחץ בבוקר, איך אני אתפקד כל היום, איך אני אחזיק את העיניים פקוחות, לא יהיה לי כוח להיות מסור לעבודה, ואוי בטח ירגישו בזה, וכל הכוחות הלכו לי כבר בשמונה בבוקר בתשע, ואוי, אוי, אוי, שינה, לא ישנתי הלילה. הבנה. כן. לא מבינים אותי. אני מנסה להסביר. לא מבינים אותי. לפי התגובה שמגיבים, פשוט לא מבינים אותי. לא הבנה שכלית, לא הבנה רגשית, לא מבינים רגשותיי, לא מבינים את צוואותיי. גם חסרון הבנה זה חוויה לא פשוטה, אבל צריך קודם כל לזהות את המוקד ששם צומחת התחושה האובדנית, תחושת הסכנה הקיומית. על איזה חוויה זה יושב? שינה, הבנה, כסף. אופה, כסף, כסף. לא קיבלתי משכורת החודש, קיצצו לי במשכורת. יש לי הוצאות מרובות, קיבלתי כנס של 1,004 נקודות. כסף. כסף זה ביטחון. חוויית הביטחון של רבים רבים מבני אדם היא תלויה בכסף. הכסף יענה את הכל. יש לך כסף, אתה מרגיש בטוח. אין לך כסף, או יש לך פחות מאשר אתה מצפה או מקווה. כבר אתה יכול להרגיש שהקרקע רועדת תחת הרגליים. אז האם זה בתחום הזה? שקט ושלווה. שקט ושלווה. אין לי שקט ושלווה. האישה, הילדים, הבוס, לא נותנים לי שקט ושלווה. אני כבר לא, אני כבר לא יכול. אני מתפוצץ. שימו לב לשפה המוגזמת. אתם מכירים את השפה המוגזמת שקיימת הרבה בשיח הציבורי? יש הרבה שימוש במילים מוגזמות. זה מבטא הרבה פעמים את הפאניקה הנפשית שקיימת בתוכנו. אני כבר לא יכול לסבול. אמרתי לך כבר מיליון פעמים לא להוציא את... הבעיה שלי זה לא בעובדה שהוא לא אמר מיליון פעמים. איזה נפש אומר את המשפט הזה? באיזה מצב נפשי אדם צריך להימצא כדי להגיד אמרתי לך כבר מיליון פעמים? באיזה מצב? מצב נפיץ מאוד. הוא כבר לא יכול לסבול את הזולת. כנראה שהזולת עשה איזה פעמיים בדיוק. אבל הוא חווה את הפעמיים כמיליון. אז אמרתי לך מיליון פעמים, אני כבר לא יכול לסבול את זה. תעוף לי מפה, תעוף לי משם. המילים, הסגנון המוקצן, הוא מעיד על רמת סערת הנפש שחווה האדם המצוי. לעומת זה, תשימו לב אנשים שהם בעלי לשון מתונה. מדי פעם מזדמן לנו להזכיר כמובן את ראש הישיבה, את הרב ביגון. תנסו לדבר, מי שדיבר עם הרב ביגון, כן? המעניין זה לראות איך הוא מתייחס גם שמדובר על סוגיות, גם בסוגיות שהן מאוד משמעותיות, סוגיות לאומיות, או בעיות קשות פה בתוך המקום, שהוא מתייחס לבעיות מסוימות של תלמידים, בעיות קשות לפעמים. זה יכול להיות אישון סמים, זה יכול להיות... איך הוא מדבר? אני במקרה יושב בישיבות צוות, אז יוצא לי לשמוע אותו לפעמים, שהוא מתייחס לבעיות מאוד מאוד טעונות. כן? אז יש את ה... איך זה נקרא הדבר הזה? האקולייזר שלי. כן? כשיש מוזיקה, אז יש עולה, יורד. אתה רואה? ומדברים על סוגיות טעונות מאוד. מה מתרחש בתוך הנפש? איזה מבט מפוקח? איזה מידות פועלות שם של סבלנות, ענווה, מתינות, עין טובה, גבורת צמצום? איזה מידות? אתה אומר לעצמך, בן אדם שמדבר בצורה כזו, איזה עולם נפשי יש לו? ואתה רואה לפעמים כאלה שנמצאים בדיון, וההתייחסות היא שונה, הרגשות לפעמים מועצמים יותר, יכול להיות כל מיני בעיות ששייכות לסדרי המכון, שבתות, טיולים, בעיות כאלה ואחרות. איזה רגיעה. זה תפיסה מציאותית. זה להסתכל על המציאות דרך עיני היוצר המאמין. שלא רק שהמשברים לא מפילים אותו באמצעות הפעולה שהם פועלים על המוקד הדמיוני, אלא המשברים מצמיחים אותו. אני מסתכל עליו ככה, על ההתנהלות שלו. היום כבר לצערנו אין את הישיבות האלה כל כך, אבל בתקופה שזה היה מתקיים אחת לשבוע במשך שנים בימי שלישי, הייתי בא לשם לראות אותו איך הוא מתמודד עם הבעיות. איך הוא מתמודד עם כל סיעור המוחות וכל העוצמות האדירות האלו. סך הכל יושבים רבנים, אנשי חינוך, צוות גדול, מגוון, אנשים בני 60 ו-70, וחבר'ה בני 28-9, כולם זה. והוא, איך הוא מנהל את השיחה? איך הוא מתמודד עם האנרגיות האדירה של אדם התוסס שיש יותר בצעירים, הטיפוסים האנרגטיים, הרדיקליים? שעושים דרכם בסערה יותר, באמירות יותר חזקות ובוטות. תקופה שלו. זה מדהים. פשוט נפלא. אז השפה הזו, לעומת השפה האחרת. שימו לב, קודם כל, איך אנחנו מדברים? שאנחנו נקלעים לבעיה. על ידי הדיבור, הדיבור זה הדגימה, כן? שבעצם משקפת את כל מעמד הרגש, הדמיון והמידות שבתוכנו, במיוחד בסוגיה הזאת של התייחסות לבעיות. שימו לב איך אתה מתייחס. כן? אדם יוצא החוצה, פתאום שרב של 40 מעלות בצל. הוא ישב במזוג, הוא יוצא החוצה פתאום. כן? כמו כאילו פתחו איזה דל של תנור ב-200 מעלות. הכל, איך אתה מגיב אותו הרגע? אתה עם חבר. איך אתה מגיב לזה? חמים, חמים. בואו, מה זה החום הזה? יו, בואו, אני לא יכול לחיות. בואו, הנה, מה קורה כאן? זה גיהנום. איך אתה מגיע? מאוד מעניין. ככל שהשפה שלך יותר מוקצנת, אתה קרוב לאובדן שליטה. החום ינצח אותך. הוא יעשה ממך זה כזה קטן. אתה תמצא עצמך מקץ כמה דקות, במעמד מוסרי נמוך מאוד, מלא טרוניה, כעס, התנגדות, חוסר השלמה. אתה יכול למצוא עצמך מצב מאוד ירוד מבחינה מוסרית. ואחרי זה אל תתפלא שהניסיון הבא שיבוא יפיל אותך ברגע אחד. כי אתה חסר חוסן מוסרי כרגע. ולמה? כי בחרת, אם אפשר לקרוא לזה בחירה, כי בחרת להתייחס למצב הנתון בפאניקה. פאניקה. עם המוח האחורי. הכל כך לא יצירתי. אתם מכירים את החיפושיות האלה שמתקרבים אליהם, עשות את עצמם מתות? כל אחד פגש, נכון? אתה בא ככה, מתקרב, אתה רואה אותה הולכת, אתה בא, התקרב זה, אתה עושה קצת עם הרעש, עם הרגל, היא פתאום נהפכת, כאילו היא מתה. מה קרה לך? זה מוח אחורי. מה את חושבת, שאני עכביש מטומטם? אני בן אדם, אני הומו ספניאס, כן, איך זה? יש לי קורטקס, יש לי מוח עליון, מה, את יכולה לעבוד עליי כאילו את מתה? זה נקרא מוח אחורי. כשאתה משיב מהמוח האחורי שלך, כבר אמרנו, שאתה פועל עם המוח האחורי, כשאוחזת אש בגב, לא רצים, מתגלגלים. המוח האחורי מריץ. המוח הקדמי מגלגל. דרשנו על זה במליצה פעם, על הפסוק, משיב חכמים אחור. מה זה משיב חכמים אחור? במליצה. יש מצב שהחכמים שבדרך כלל פועלים במקום הזה, יש מצבים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, גורם להם לאבד את התכונה הזו, והוא משיב אותם אחור. מה זה אחור? שהם יפעלו מאיפה? מהמוח האחורי. משיב חכמים אחור. לפעמים אתה יכול לראות אדם שבדרך כלל הוא חכם ושקול. התגובות שלו מאוד ממוצעות במצבים כאלה ואדומים להם. ופתאום, כאחד הריקים. ההתבטאות שלו היא ממש התבטאות של... זה... ילד קטן, מלא פאניקה. מה קרה לך? משיב חכמים אחור. מוח אחורי. אז אמרנו שבצורת הדיבור, זה, דרך הדיבור אגב, אפשר מאוד מאוד גם להשפיע על התוך. ככל שאנחנו בוחרים את הביטויים היותר מאופקים, אנחנו גם משפיעים על צורת ההסתכלות הנפשית שלנו למצב. ואז כוחות הנפש באים לעזרתנו באמצעות הדיבור. יש כוח עצום לדיבור, זה כוח עצום לדיבור. כסף, שקט ושלווה, הערכה, שומו שמיים. לא העריך אותי כראוי לציפייתי. קצת קשור לכבוד, הערכה, כבוד. שפיות הדעת, יואו, זה כבר יום שלישי שאני שוכח איפה שמתי את המפתח. אני בטח איבדתי את שפיותי, משתלטת עליי דימנסיה. אני חייב לבדוק, זה פרקינסון או לא משהו כזה, זה משהו... שפיות הדעת. אני לא מיושב. אני מנסה להכין סלט. 10 דקות, אני הולך לפה, פתאום שוכח פה, הולך לשם, עושה את הפעולות בצורה לא מסודרת. לא חסכונית, לא מפוקחת, מאבד זמן, מה קורה? לא מסוגר. אולי באתי את שפיות הדעת שלי. מראה חיצוני. איבדתי במראה וראיתי משהו שלא אהבתי. ואני בלחץ אטומי. מה יהיה? יש נקודה במקום שלא ציפיתי. אתמול היא לא הייתה. היא התפתחה. היא התפתחה. איזה גירוי דלקתי. הצמיח לי איזשהו פיצעון קטן, מיוחד בגיל ההתבגרות. אני לא יכול לצאת. אני זוכר, בגיל הנעורים הייתה לי חולצה שמאוד אהבתי. זו הייתה חולצה עם הדפס של לד זפלין. הלהקה הזאת היא אנגלית. הדפס של לד זפלין. זו חולצה שקיבלתי מאחד המתנדבים בקיבוץ תמורת חולצת עבודה. הוא חמד את חולצת העבודה שלי, כן? זה אצלם, זה דבר נדיר, הם לא רגילים לזה. כל אחד אוהב את הדברים, כן? שהם חדשים לגביו. אז הוא חמד את חולצת העבודה שלי, שהייתה מאוד דהויה, כן? מצא חן בעיניו החולצה, אמרתי, תן לי, אתה חולצה, ניתן לך חולצה. נתן לי חולצה עם הדפס של לד זפלין, על כל הזה. ככה כמו, כן, אבל לד זפלין ככה, להקה וזה. החולצה הזו לא הייתי יוצא בלעדיה לבית הספר. והיא היום. ואימא שלי, בטעות, כיבסה את החולצה והיא הייתה רטובה. אני קם בבוקר, הולכת לאוטובוס, אימא, איפה החולצה עם הלהקה? היא רטובה על החבל. טוב, אני לא הולך לבית ספר. אני לא הולך לבית ספר. הדימוי העצמי שלי, מבלי לד זפלין לחולצה, אין דבר כזה. נשמע מטומטם. לא הלכתי לבית הספר. אבל יש לך את החולצה עם ה... היא התכוונה לחולצה אחרת שיש לי. יש חולצה עם להקת יס, גם להקה אנגלית. מה רע בחולצה הזאת? גם זה להקה, מה? גם זה את אוהב, לא? חולצה שחורה. כן? חולצה שחורה. עם הדפס של להקת יס. לא! לד זפלין. לא הלכתי לבית הספר. טירוף. אתם מכירים את הדבר הזה? יש את המשהו המסוים שבלעדיו אנחנו לא יוצאים לציבור. אנחנו לא מופיעים בפני הציבור. שמה ושמה ושמה. יחסר לי הקלף החזק. וכן הלאה. אז זו הדרך. מראה חיצוני וכו'. אם כן, אין סוף מוקדים חווייתיים יש בחיינו. אלו פחות או יותר אבות החוויות. אבות. אבל הרבה דוגמאות לכך. אז דבר ראשון, מהו האובדן שאנו חווים? לזהות. מוקד החוויה, להגדיר אותו תחת אחת הכותרות האלו והדומות. ב', שלב ב', אין לדלג על שלב א'. ההגדרה הראשונית חייבת להתמקד בזירת האירוע והגדרתו. ב', על רצף של 1-10. שימו לב לפעולה השנייה של השכל. השכל המגדיר, פה הגדרה כללית, זה כמו בזיהוי פרחים. קודם כל אנחנו מזהים את המשפחה, אחרי זה מזהים, כן? את הפרח, יש כמה שלבים נוספים. גם פה הזיהוי שהולך בעצם מהכללי אל הפרטי. הזיהוי הכללי מתמקד בהגדרה של זירת האירוע, בריאות שנה וכו'. ב', למשל, זיהיתי שמדובר בבריאות, מודבר בבריאות. מה האתגר עומד לפניי כרגע? שוב, שהיא פעולה שכלית. השכל בעל יכולת ההגדרה הראשונית של מספר אחת. ואז השכל נכנס לתחום היותר פרטני. ומהו? עקרון הסרגל. כך זה נקרא בלשונה. על רצף של 1-10. כאשר 10 פירושו אובדן טרגי כלשהו. היכן ממוקם האובדן הזה? אבל פה מדובר באמת מידה מדעית, שכלית. לא בתחושה הדמיונית, שהיא כמובן אומרת לא 10, היא אומרת 20. כרגע יש פה ניסיון, כמו שאמרנו מקודם, להפקיע את האירוע מידיו של הרגש, ולמסור אותו בידיו של השכל. בין אם אתה תעשה את העבודה השכלית, בין אם החבר שלך יעשה את זה, שהוא כרגע יותר מפוקח, והוא נמצא בשפיות שכלית. אולי הוא יעשה את זה? טוב, אבל מכל מקום, הפעולה היא זו. לבוא ולמקם את חומרת האירוע. חומרת האירוע. חומרת האירוע, אגב, מה זאת אומרת חומרת האירוע? כן? למשל, אם לא ישנת בלילה, אין ספק שזה לא נעים לישון שעה בלילה, וגם השעה הזו, נים ולא נים, טיר ולא טיר. אבל השכל, מה הוא עושה בעצם? השכל בודק באופן מציאותי, מהם הכוחות הזמינים שקיימים בשעה 6 בבוקר? מה אני יכול לעשות עם הכוחות האלה? קודם כל מ-1-10. אני באמת נמצא במצב של שביקת חיים? או? לא. יש לי כוחות. אני יכול ללכת עם זה לתפילה? אני יכול לחזור מן התפילה הביתה, לאכול ארוחת בוקר, ולצאת לעבודת יומי. שם אני אשקול מה לעשות. אני גם אגיד לבעל הבית, שאם אני אהיה קצת מנומנם וסערורי, פשוט לא ישנתי איתו.